אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בלבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
שלום לכם מאזינות ומאזינים. בשיעור הקודם התחלנו לקרוא את פרק י"ז בספר מלכים א', המתאר את הופעתו הפתאומית של אליהו על במת ההיסטוריה בימיו של אחאב מלך ישראל. פרק י"ז פותח בדברי ההזהרה שהשמיע אליהו בפני המלך: חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, אם יהיה השנים האלה טל ומטר, כי אם לפי דברי. לפתע פתאום, ללא הכנה והקדמה, כפי שהיינו מצפים למצוא בסיפור שבו מופיעה דמות חשובה בפעם הראשונה, מופיע אליהו ומשמיע את דברו. האם הופעתו זו אצל אחאב היא הראשונה כנביא, או שהוא נביא מוכר שנזכר כאן בפעם הראשונה? הרושם הוא שאליהו הוא לא נביא שזה עתה החל את שליחותו. הכוח והנחישות שבה הוא מדבר, ההחלטיות שבה הוא נשבע שירידת הגשמים תהיה תלויה בדברו, והניסוח של דברו שבו הוא מכריז חי אדוני אלוהי ישראל אשר עמדתי לפניו, כל אלה מורים על הופעה של נביא מנוסה ומוכר. אין ספק שהשבועה של אליהו הייתה סיכום של דו שיח מתמשך בינו לבין המלך, ובו הוזהר אחאב שלא להמשיך בדרכו הרעה. אליהו לא היה משמיע את השבועה אם לא היה בטוח שאחאב מכיר את אזורות התורה כנגד עבודת האלילים. הופעתו הפתאומית של אליהו ללא הקדמה, שהיינו מצפים לקרוא אודות נביא כה חשוב בתולדות ישראל, וללא דברי רקע על ההופעה עצמה, מעלים תהיות באשר להופעה שכזו. נראה שהופעתו הפתאומית בתחילת שליחותו משקפת באופן מסוים את העלמותו בסוף דרכו. סוף הדרך נראה אפילו יותר מפתיע ומסתורי מתחילתה, מה שמעלה לנו מספר הערות של המקרא, אודות הקדוש ברוך הוא ואופן פעולתו. מדרש דברים רבה אומר, אדוני בסערה וגעש פועל, העננים כאפר לרגליו. נראה שדברים אלה מאפיינים גם את דרכו של אליהו, שמתקדמת בעין הסערה. הוא מופיע בסערה, פועל בסערה ועוזב את במת ההיסטוריה בסערה, כשהוא משאיר אחריו ענן של אבק. המסתורין שעוטף את דמותו היא אחד מהאפיינים הבולטים, הן כפי שמתאר אותו המקרא, והן כפי שרואים אותו אנשי דורו. הופעתו הפתאומית בתחילת פרק י"ז היא אמצעי ספרותי שנועד להציג את דמותו באופן שבו הוא נתפס על ידי בני דורו, שזכו לראותו ולחוש משהו מדרך פעולתו הבלתי שגרתית. האם אליהו נשבע לעצור את הגשם משום שאדוני ציווה עליו להופיע בפני אחאב ולומר לו את דברו, או שהוא פועל לפי ראות עיניו וביוזמתו האישית? שאלה זו, כפי שנבחח בהמשך הלימוד אודות אליהו, היא שאלת מפתח להבנת אישיותו ופועלו של הנביא. מדרשי חז"ל ורוב הפרשוניות נוטים לייחס לאליהו עצמו את היוזמה לרבים מהדברים שעשה ואמר. בנקודה זו ברצוני להתעכב מעט על חלקו של נביא באופן כללי בשליחות האלוהית. האם הנביא הוא מכשיר להעברת המסר האלוהי לקהל שומעיו? מעין מכשיר הקלטה ושידור שקולט בתדר שאינו נתפס על ידי המאזין הרגיל, ומתרגם אותו לשפה מדוברת. או שהוא שותף אקטיבי בשליחות הנבואית. נראה שהאפשרות השנייה היא המציאותית יותר. הנביא נדרש לגייס את עצמו, את כל כוחותיו, כישרונותיו, ואת סגנון חייו למשימה שלשמה נשלח. דבר אדוני נשלח אל הנביא בהתאם ליכולתו למסור אותו הלאה. לכן אין נביא שדומה לנביאים שקדמו לו או באו אחריו. הנביא חייב לנסח את דבר אדוני, את המסר שהוא עבר עליו בחזון הנבואי, באופן הבהיר ביותר שהוא מסוגל לנסח את אותו חזון. לשם כך הוא חייב לגייס את כל כוחות הנפש שעומדים לו למשימה זו. את האישיות שלו, את ראיית העולם, את החברה שבתוכה הוא חי והשפה שתהיה מובנת לאותה חברה. מידת חופש הפעולה של הנביא תלויה במידה רבה באופי של השליחות שהוטלה עליו. לעתים נדרש הנביא לבצע שליחות מאוד מסוימת או להעביר מסר מסוים במילים שמוסמות בפיו. כאן מחויב הנביא לבצע את ההוראה שניתנה לו בדיוק המרבי. במקרים אחרים מקבל הנביא משימה בעלת אופי כללי יותר, כשרק המטרה הסופית מוגדרת בשליחות. אז צריך הנביא עצמו לגשר בין המציאות הנוכחית למציאות אליה הוא חייב להוביל את העם וההנהגה. הוא חייב ליצור את מצבי הביניים בעצמו. את זה הוא יוכל להגשים רק אם יגייס את כל כוחותיו והתמקד במשימה שהוטלה עליו. במקרים אלה משאיר האל בידיו של הנביא את הצורך לבחור באסטרטגיה הנכונה שתהיה תלויה במידה רבה באישיותו ויכולותיו האינטלקטואליים. בכל מקרה, אדוני בוחר באדם מסוים לשליחות נבואית בהתאם לאישיותו ויכולתו לבצע את השליחות, ומעל הכל בהתאם למידת הנאמנות שהוא מפגין כלפי המשימות שהוטלו עליו בעבר. ניתן להניח כי לביצוע של שליחות נבואית מורכבת יותר, יבחר אדם שניחן בתכונות מתאימות יותר. לנביא גדול יותר שניחן בתכונות מתאימות, יהיה חלק אישי יותר בהעברת המסר הנבואי. אפשר להשוות את המשימה הנבואית והיחס בין נביא לאלוהיו לשליחות של בעלת אופי מדיני או כלכלי. מי ששולח את נציגו למשימה מורכבת ובעלת אחריות רבה, ינסח את ההוראות שימסור בידי השליח בהתאם לאישיותו ויכולתיו של השליח. אם לסוכן אין הרבה ניסיון באותו תחום, והוא עדיין לא הוכיח את נאמנותו, המשגר ידאג לפרט את הוראותיו בצורה הבהירה ביותר. הוא יציג בפני השליח תרחישים שונים שבהם הוא יוכל להתקל, וידריך אותו איך לנווט את צעדיו בכל מקרה ומקרה. אם הדבר אפשרי, הוא יבקש מהשליח לשמור איתו על קשר רציף, ולדווח לו בכל שלב ושלב על התקדמות המשימה והקשיים שבהם יתקל. בתסריט שכזה, שבו למשגר יש אמון מוגבל בשליח, השליח מוגבל באשר לחופש הפעולה שלו. הוא שליח נאמן, שאינו יוזם דבר בעצמו, אבל הוא אינו יעיל למשימות מורכבות יותר. התמונה משתנית לחלוטין במקרה מדובר בשליח מנוסה, אדם חכם, בעל יוזמה ונאמן לאדונו. במקרה זה יכול האדון להפקיד בידיו של השליח משימות מורכבות יותר, תוך מסירת הוראות כלליות בדבר המטרה הסופית של המשימה. כל זה בביטחון שהשליח יעשה את המוטל עליו בצורה הטובה ביותר, כשהוא מסתמך על חוכמתו והניסיון שצבר בהכירו את האדון שלמענו הוא פועל. כך גם הנביא המנוסה שבידיו הופקדה שליחות בעלת אופי רחב תוך ציון המטרה שלמענה הוא נשלח. לתקן מהיסוד את המנהיגות הקיימת, לעקור מן השורש דרכים פסולות, או לבצע משימה בעלת אופי לאומי כמו מלחמה חשובה. נביא שפועל בסמכות האל יכול לטעון שדברו הוא דבר אדוני גם אם אלוהים לא שם בפיו את המילים האלה במדויק. זהו המפתח להבנת מעשים רבים של אליהו ואלישה, שפעלו לעתים תכופות ביוזמה אישית כחלק מהשליחות שהוטלה עליהם להיות נביאים לדורם. אדוני הפקיד בידם את המשימה הכללית להדריך את בני דורם ללכת לסור מרע וללכת בדרך האלוהים, והוא מפקיד בידם את המפתחות שלפיהם יפעלו במצבים שונים. כך נוכל להסביר את האותות הרבים שיבצעו שני הנביאים מתוך יוזמה אישית וללא צו מפורש מאת האלוהים. האותות הם ההוכחה לכך שהם פועלים בשליחות האלוהים. האם יכול הנביא לטעות בשלב מסוים? האם כל פעולה שבה הוא נוקט היא נכונה או מובילה לקראת המטרה? אכן, הנביא הוא בסך הכל בן אדם בעל חולשות ומגבלות שיכול לשגות בהבחנותיו ולגרום לסטייה מסוימת מתוכנית האלוהים. אפשר להביא דוגמאות רבות למצבים שכאלה. החל ממשה, שלא ציית כהלכה לפקודה לדבר אל הסלע. הוא היכה בו במקום לדבר אליו. שמואל נשלח למשוח את אחד מבניו של ישי למלך על ישראל במקומו של שאול. כשהוא מבחין בבן הבכור אליאב, הוא בטוח שזה הבן הנבחר ומכריז, והיא בבואם וירא את אליאב ויאמר, אך נגד אדוני משיחו. אולם אדוני גואר בו על טעותו, ויאמר אדוני אל שמואל, אל תבט אל מראהו ואל גבו קומתו, כי מאסתיהו, כי לא אשר יראה האדם, כי האדם יראה לעיניים, ואדוני יראה ללבב. דוד ביקש מנתן הנביא לבנות בית לארון הקודש, ונתן אישר את בקשתו. ויאמר נתן אל המלך, כל אשר בלבבך לך עשה, כי אדוני עמך. אולם באותו לילה מקבל נתן מסר נבואי שבו מתנגד אדוני לכך שדוד יבנה את בית המקדש. ממקרים אלה ואחרים עולה כי דברו של הנביא לא משקף תמיד את רצון האלוהים. בדוגמאות שהבאתי מביא אדוני את התנגדותו לפני שמואל ונתן, ומצווה עליהם לתקן את הטעות שעשו. אולם יש מקרים שבהם אדוני לא מתנגד לדבר הנביא, גם אם הדבר נוגד את רצונו. במקרים אלה יעשה אלוהים את רצון הנביא, וזאת מסיבות שונות, כמו העובדה שמעשיו של הנביא לא סותרים באופן מוחלט את רצון האלוהים, או שביטול דברו של הנביא יביא לנזק בתדמית האלוהים בעיני העם. אליהו ואלישה היו שני נביאים שרבים ממעשיהם לא נעשו מתוך ציווי אלוהים מפורש, אלא מתוך יוזמה אישית שלהם. עובדה זו מצביעה לגדולתם של הנביאים ועל מידת הנאמנות שלהם לדבר אדוני ולרצונו. הקריאה של הסיפורים אודותם דורשת מאיתנו מידה רבה של רגישות ובחינה של כל מקרה ומקרה, האם מדובר במעשה שנושא את האישור של אדוני, או שמובעת בו ביקורת סמויה נגד הנביא. כפי שציינתי בתחילת השיעור, היוזמה שנקט אליהו והשבועה שהשמיע לאחאב באומרו שירידת הגשמים בשנים הבאות תלויה בברכתו האישית, נתפסת אצל רוב הפרשנים כיוזמה אישית של אליהו. אולם אליהו לא פעל מתוך מניעים אישיים או כנקמה אישית נגד המלך. הוא פעל מתוך קנאות לדבר אדוני. בדברים פרק י"א נאמר, והיה אם שמוע תשמעו אל מצוותי אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש, ואספת דגנך ותירושך ויצריך, ונתתי עשב בשדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. הישמרו לכם פנפתי לבבכם, וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. וחרה אף אדוני בכם, ועצר את השמיים, ולא יהיה מטר, והאדמה לא תיתן את יבולה. ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה, אשר אדוני נותן לכם. אליהו האמין בכל ליבו שאדוני יקיים את האזהרה הזו של התורה. הוא לא קיבל ציווי מפורש ללכת באותו יום לאחאב או להזהירו אודות בצורת שתתרחש אם לא ישנה את דרכו, אלא פעל ביוזמתו מתוך קנאות לדבר אדוני וכחלק מהשליחות הכללית שהוטלה עליו מעת אדוני. הוא אינו מציג את דברו כמו נביאים אחרים שפותחים את נבואתם במילים כה אמר אדוני. הוא אינו מנסח את דברו באופן שישתמע ממנו כי זהו דבר אדוני באותו רגע. היעדר הקדמה כלשהי להופעתו של הנביא והיעדר סימנים לכך שאדוני ציווה אותו לומר את הדבר הזה כל אלה מצביעים על כך שזוהי פעולה עצמאית של הנביא. שליחות נבואית רגילה שבה הנביא בשמו של האל מעביר אזהרה בדבר העונש שיבוא על העם, אם לא ישנה את דרכו, פעולה כזו אינה מצריכה ניסוח של שבועה מצידו של הנביא. השבועה באה לציין לקהל שומעיו כי למרות שהאיום או יוזמה אישית שלו, אין להתייחס אליו בקלות ראש. אני משוכנע שדברי יתגשם, ואני מוכן להישבע על כך בשמו של האל, שאותו אני מייצג. אליהו מסיים את דברו במילים, כי אם לפי דברי, הבצורת אינה בלתי הפיכה. היא תלויה בשיפוטו של הנביא את עבודת הקודש של העם. אם יבחח שחלק חשוב מהם חזרו בתשובה וחדלו להשתחוות לאלילים, הוא יפסיק את הבצורת בדברו. אליהו נטל את מפתחות השמיים והלך לדרכו. לעתים יפתח את הדלת ולעתים ינעל אותה בהתאם למצבו הרוחני של העם, כפי שהוא מבין לנכון. כנביא מנוסה, אליהו מבין שהעם זקוק למעשה מרשים, מעשה שיעצור את המצב שבו אחאב ממשיך לדרדר את האומה כולה לעבודת אלילים. וכך בהתאם לשבועתו של אליהו ירדה בצורת כבדה על הארץ. הבצורת נמשכה שנתיים ימים, ובסופה נקרא בתחילת פרק י"ח, והיא ימים רבים ודבר אדוני היה אל אליהו בשנה השלישית לאמור, לך הראה אל אחאב ואתנה מטר על פני האדמה. על מה שהתרחש בינתיים נקרא בפרקים י"ז וי"ח. בפרק י"ז מסופר על הקורות את אליהו באותו זמן, ובפרק י"ח על מה שהתרחש בשומרון בתקופה ההיא. לאחר שאליהו ניבא לפני אחאב על הפסקת הגשמים, היה סביר להניח שאחאב ואיזבל ירדפו אותו וירצו להפסיק את שליחותו הנבואית. מסיבה זו מצווה עליו הקדוש ברוך הוא לברוח ולהסתתר. והיא דבר אדוני אליו לאמור, לך מזה ופנית לך קדמה ונסתרת בנחל קרית אשר על פני הירדן. אליהו נמצא בשומרון ומשם מצווה להימלט ולמצוא מסתור באחד הוודיות שיורדות לירדן ממזרח. והיה מהנחל תשתה ואת העורבים ציוויתי לכלכלך שם. העורבים שיכלכלו אותו בעת שיסתתר יוסיפו למימד הניסי של שליחותו. וילך ויעש כדבר אדוני, וילך וישב בנחל קרית אשר על פני הירדן. והעורבים מביאים לו לחם ובשר בבוקר, ולחם ובשר בערב ומן הנחל ישתה. והיא מקץ ימים ויבש הנחל, כי לא היה גשם בארץ. כאשר הבצורת גברה החל גם הנביא לחוש בה, יחד עם העם. לא הייתה בעיה לאלוהים להמשיך לקיים שם את הנביא בדרך נס, אבל הוא נשלח החוצה לרקום את חייו בתוך העם בין מוכי הגורל שבו. השגחת אדוני על הנביא תקרין גם על אנשים אחרים. ויהי דבר אדוני אליו לאמור, קום, לך צרפתה אשר לצידון, וישבת שם, הנה ציוויתי שם אישה אלמנה לכלכלך. צרפתה הייתה עיר צידונית, מסתבר שהבצורת התפשטה אל מעבר לגבולות הארץ. האלמנה שבצידון לא הייתה נביאה ולא קיבלה מסר ישיר מאלוהים לשרת את אליהו. גם לא הייתה לה יכולת לשרתו משום שהייתה ענייה וחסרת קול. הציווי האלוהי במקרה זה פירושו שהאל יפגיש ביניהם ויפתח את ליבה של האלמנה להקריב מהמעט שיש לה עבור אליהו. בצרפת היו קרוב לוודאי אנשים עשירים שהיו יכולים לעזור לאליהו ביתר קלות. אולם הבחירה באישה הענייה הייתה חלק מהניסיון שבו מעמיד אדוני את הנביא ואת האישה. ויקום וילך צרפתה ויבוא אל פתח העיר, והנה שם אישה אלמנה מקוששת עצים. ויקרא אליה ויאמר, ככינה לי מעט מים בכלי ואשתה, ותלך לקחת. ויקרא אליה ויאמר, לקחינה לי פת לחם בידך? ותאמר, חי אדוני אלוהיך, אם יש לי מאוג, כי מלוא כף קמח בקד, ומעט שמן בצפחת. והנני מקוששת שניים עצים, ובאתי ועשיתיהו לי ולבני, ואכלנוהו ומתנו. אין לי מאוג, אומר, לחם אפוי. ما מה שנשאר בביתי הוא מעט קמח ומעט שמן, שבקושי יספיקו למאוג אחד לשנינו. לא נאמר לאליהו מי האלמנה שאמורה לשרתו, ולכן הוא הולך בדרכו של אליעזר, עבד אברהם, שניסה את רבקה בבקשו ממנה מים. כשרבקה עשתה מעל ומעבר למצופה ממנה והתנדבה להשקות גם את הגמלים, ידע אליעזר שזו האישה שנועדה לשאת את יצחק. גם האלמנה מצידון גילדה מידה של נדיבות כשהשקטה את אליהו במים. אבל בכך מסתיים הדמיון. בשני המקרים לא הייתה בקשת המים המבחן האמיתי. מבחנה של רבקה לא היה בכך שהשקטה את העבד מעט מים מקדה. זו בקשה אלמנטרית ומקובלת, והיא לא באה אלא לפתוח עמה בדברים. המבחן האמיתי, שלא הקדיש הכתוב מקום רב, ועליו התפלל העבד בהתרגשות הוא, ואמרה שתה וגם גמליך אשקה. כלומר, הנערה תתנדב ביוזמתה לעשות יותר ממה שביקשו ממנה ותתרח עבור הבהמות במלאכה הראויה לגברים, ולא לנערה רכה. אילו הייתה האלמנה אומרת ביוזמתה כרבקה וגם פת לחם אביא לך, היה הדמיון שלם, אבל הדבר לא קרה. הנביא פנה אליה וביקש גם פת לחם ונדחה. הדחייה הייתה מובנת לאור הרעב שפקד את הארץ. מבחנה האמיתי של האלמנה החל כאשר הוצגה לפני ההבטחה האלוהית לחיים וברכה, כשהיא מותנית באמונתה וכרוכה בעמידה במבחן. הנביא ילמד אותה ואותנו שהאדם יזכה לברכת שמיים אם יהיה ראוי לה. ויאמר אליה אליהו, אל תראי, בואי, עשי כדברך, אך עשי לי משם עוגה קטנה וראשונה, והוצאת לי, ולך ולבנך תעשי באחרונה. כי כה אמר אדוני אלוהי ישראל, כד הקמח לא תכלה, וצפחת השמן לא תחסר, עד יום תת אדוני גשם על פני האדמה. ותלך ותעשה כדבר אליהו, ותאכל היא והוא וביתה ימים. כד הקמח לא חלתה, וצפחת השמן לא חסר, כדבר אדוני אשר דיבר ביד אליהו. גדולה הייתה הבטחה וגדול היה הנס, אבל אם ירדה הברכה בדרך נס מן השמיים, מדוע נמדדה הברכה במסורה? מדוע לתתברך הקף בשפע? בכל פעם שהיא הוציאה קמח ושמן, נשאר בכלי רק מעט לפעם הבאה. מדוע לא זכתה אלמנה בלחם ברווח? מדוע התגלתה הברכה בלשון שלילה בלבד, כד הקמח לא תכלה? גם ברכה מדודה זו מותנית ותלויה בכך שיום יום נהיה עליה לעשות ממנה עוגה ראשונה לאליהו, ורק אחר כך עוגה לה ולבנה. יום יום היה עליה לאכול את סעודתה האחרונה, וממנה להקדים ולהפריש את מנתו של אליהו. עיניה צופות אל כד הקמח, אל הנס המתמשך, והיא תלויה על בלימה, קצוב ומצומצם ומחייב. אין בנס פורקן ושחרור מוחלט, המתח מתמיד וההתמודדות קבועה. ויהי אחר הדברים האלה חלה בן האישה בעלת הבית, ויהי חוליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה. ותאמר אל אליהו, מה לבלך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? ויאמר אליה, תני לי את בנך, היקחהו מחייקה, ויעלהו אל העלייה אשר הוא יושב שם, וישכיבהו על מיטתו, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, הגם על האלמנה אשר אני מתגורר עמה הראותה להמית את בנה, והתמודד על הילד שלוש פעמים, ויקרא אל אדוני ויאמר, אדוני אלוהי, תשבנה נפש הילד הזה על קרבו, וישמע אדוני בקול אליהו, ותשב נפש הילד על קרבו ויחי. ויקח אליהו את הילד ויורידהו מן העלייה הביתה, ויתנהו לאמו. ויאמר אליהו, ראי, חי בנך. ותאמר האישה אל אליהו, אתה זה ידעתי כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. מסתבר שבשמיים לא הסתפקו במבחן שהיה, ודחפו את אליהו והאלמנה למבחן נוסף. מותו של הילד שבר את המסגרת השברירית במילה שהם בנו, ועתה עמדה אמונתם בפני מבחן קשה מעין כמוהו. האלמנה האשימה את אליהו במות בנה. היא הרי מילאה את חלקה בתנאי הנביא וזכתה בצדק בברכת אדוני. ואתה מסתבר שברכת הנביא זרעה מוות ולא חיים. מה לי ולך איש האלוהים? באת אליי להזכיר את אבוני ולהמית את בני? קרבת הנביא מסוכנת ומבשרת רעות. ואיש האלוהים ודבר האלוהים מצטיירים בעיניה בחומרתם ובזהותם. לדעתה חשף הנביא בעיניו החודרות והביקורתיות דווקא את נקודות התורפה והחולשה שלה, ובכך חשף אותה לסכנות ולעונש. מה שראתה בו הצורפתית במעגל הסגור שבנו להם, יראה בו כל העם במישור הלאומי. העם יחשוב שאליהו כתרג עליו והאדיר בקנאותו את אבון העם בעיני השמיים, וכך הפנה עליהם את זעם אדוני. שלום לכם ולהשתמע.
האזנתם לתוכנית בליבי צפנתי, עורך ומגיש דני גלי. התוכנית מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, והיא משודרת כל ערב בימי ראשון עד חמישי בשעה 10:30. ניתן להאזין לתוכנית גם ברשת האינטרנט. כתובת האתר היא www.ttb.org/hebrew. אני חוזר, כתובת אתר האינטרנט היא www.ttb.org/hebrew. אתם מאזינים לכל הישועה, שידורי הרדיו של היהודים המשיחיים. אנחנו משדרים בכל ערב בשעה 10 בגלים בינוניים 1350 קילוהרץ. המעוניינים יכולים לכתוב אלינו לתא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. אני חוזר, כתובתנו כל הישועה, תא דואר 7244 ירושלים, מיקוד 91071. לילה טוב לכם, כל טוב ולהתראות.